כן, הרמב״ם כשהוא מביא את ברכות קריאת את ברכות השחר, אז הוא ממש כותב כמו שהגמרא אומרת, כששומע כל תרנגול מברך הנותן לסחבי בינה, וכשלובש מכנסיו מברך את זה. זאת אומרת, כל הנאה, הברכות האלה נתקנו על ההנאה האישית של האדם, וזה סוג של ברכת ההודעה. אדם נהנה ממשהו, הוא מודה להשם. אם הוא לא נהנה, אז הוא לא מודה להשם. כן, זה בעצם האמירה שיוצא לפי הרמב״ם, והוא גם כותב את זה במפורש, שזה איזושהי תועלת אישית. אדם שלא שומע את כל התרנגול לא יברך הנותן לסחבי בינה. אדם שלא שם חגורה או מכנסיים או מה שזה לא יהיה, לפי שיטתו זה חגורה, אבל או שהוא ישן בבגדים שלו, אז הוא לא יברך מלביש ערומים. זאת אומרת שבעצם אנחנו מברכים בהתאם להנאה האישית. אני קורא לזה ברכות ההודעה, היו כאלה שניסחו את זה ברכות הנהנין. רק אומר שאם אנחנו מתבטאים בברכות הנהנים, יש פה קצת עיה. באופן עקרוני יש לנו שלוש סוגי ברכות, הרמב״ם כותב את זה בתחילת הלכות ברכות: ברכות המצוות, ברכות הנהנים וברכות השבח וההודעה. ברכות המצוות זה ברכות שמברכים אותם לפני המצווה או אחרי המצווה. שאלתי. לפני, עובר לעשייתן, ומטרת הברכה, אם מה אתם חושבים? כן, להתכונן, זה כמו לשם ייחוד כזה. אדם מתכונן לזה שהוא מקיים את המצווה, לשם המצווה, לשם זה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו והוא רוצה לעשות אותה. כן, אז זה ברכת המצוות. עושים אותה תמיד לפני, ברכות הנהנין, ברכים אותם לפני או אחרי? למה אחרי? אתה צריך לברך שהכל נהיה בדברו, אתה צריך קודם לברך ואז מותר לך לאכול. אתה צריך לברך בורא מיני בשמים, ברכות על הריח, ברכות על הראייה, ברכות כל הדברים האלה. אתה צריך לברך, ודאי על האוכלים, אתה תמיד מברך לפני, אם לא, אתה גזלן. הברכה, כמו שהגמרא אומרת, להשם הארץ ומלואה, והארץ נתן לבני אדם, שבתחילה הכל זה של הקדוש ברוך הוא, אחרי שברכת, אז הארץ נתן לבני אדם. זכורה, ברכות הנהנים לפני, זה מתיר לי, כן, בלשון הבריסקאים, זה מתיר לי את האכילה. כן, למרות שהמשמעות של זה הפשוטה זה הודעה, אבל ההודעה הזאת היא תמיד אחרי. אני נהניתי, אני מודה להשם. כן? גם כאן, סליחה, ברכות הנהנים תמיד לפני. לעומת זאת, ברכות ההודעה וברכות השבח הם תמיד אחרי. כן, אני רואה את הקשת, אני מתפעל ממנה, אני מברך את, עכשיו במאמרו, כן, שהוא נאמר בריתו וקיים במאמרו, כן? זה על הקשת, על הרעמים אנחנו מברכים על זה שהוא גיבור וכולי. זאת אומרת, אני קודם כל נהנה, קודם כל מתפעל, ואז אני מודה להשם. גם כאן, איך אומר הרבם? קודם כל הוא נועל את הנעליים, ואז הוא מברך שעשה לי קוצר גיל. קודם כל הוא מתלבש, ואז הוא מברך מלביש ערומים, לא לפני. אז קשה להגיד שזה ברכות הנהנים. יותר נכון לומר שזה ברכות ההודעה, כי ברכות ההודעה הם אחרי. מה עוד? זה ברכות ההודעה וזה על ההנאה האישית, כן? זה הדבר המשמעותי שלפי הרמב״ם, אני נהניתי. אם אני לא נהניתי, אני חושב שלום, האדם הזה עיוור, האם הוא יברך פוקח עיוורים לפי הרמב״ם? לא, כי הוא עיוור, הוא לא פוקח לו את העיוורון שלו, ואם הוא אסיר בבית הסוהר, אז הוא לא יגיד מתיר אסורים, ואם הוא לא יודע מה, הוא גידם וכדומה, או שהוא סתם לא נעל נעליים, הוא גם לא יברך שעשה לי כל צורכי. זאת אומרת שהכל תלוי במה שהאדם נהנה, ולפי זה הוא מברך, והוא גם מביא. הוא מביא את השיטה ההפוכה, והוא אומר שזה לא נכון, לשונו של הרמב״ם מדי ברורה בהקשר הזה. נהגו עם ברוב ערינו לברך ברכות אלה כולן, זו אחר זו בבית הכנסת, בין התחייבו בהן, בין לא התחייבו בהן, וטעותו, ואין ראוי לעשות, ולא יברך אדם ברכה אלא אם כן התחייב, וכך סובר הרמב״ם. אז זו שיטה אחת של הרמב״ם, אחר כך אנחנו נראה שיש בזה הרבה מאוד נפקא מינות בין שתי השיטות האלה, וגם סתם ככה, איך אנחנו מברכים את ברכות השחר, בהנחה שאנחנו באמת שמים לב מה אנחנו מברכים. כפי שאמרתי, כל הברכות האלה שאנחנו עוסקים בהן היום, דרכם של אנשים להגיד אותם בדרך, או להגיד אותם באופן שהם לא שמים לב למה הם אומרים. לכן חשוב, סתם, בעצם הלימוד הזה הוא כבר יוצר את המודעות להתכוון בברכות הללו. אז זה הרמב"ן. מה הרמב"ן והרמב"ן מפאר יש פה? הרמב"ן אומר שזה נכון. זאת אומרת, גם הר"ן ככה אומר בפסחים, שכל הברכות האלה הן ברכות השבח. כן? מה זאת אומרת ברכות השבח? על סדר העולם. כן? זאת אומרת שכשאני מברך, אני משבח את הקדוש ברוך הוא, אני לא בגלל שאני נהניתי, או שאני צריך להודות אישית, אלא אני משבח לקדוש ברוך הוא על זה שזה קיים בעולם, זה שיש אנשים אחרים שיכולים לעשות את זה, גם אם אני ספציפית לא. אז זה שבאופן נורמלי זה מה שקורה, גם אם היום ספציפית, זה לא יקרה. כן? אז כבר אתם רואים שזה משליך לנו על השאלה, האם סתם אדם עיוור, האם הוא יכול לברך על אחרים, האם באמת צום ותענית, אני יכול לברך על שאר הימים שבהם אני כן לובש נעליים וכולי. זה כמובן תלוי בשאלה של איך שאני מתייחס לברכות האלה. האם כהנאה אישית או שזה שבח על סדר העולם. יש את איתה שלישית של הראש, שהוא כשלעצמו מחלק. חלק מהברכות הוא אומר שהם הנאה אישית, וחלק הוא אומר שזה שבח על סדר העולם. הוא מונה פה שלוש ברכות, אני לא כל כך הבנתי למה הם יותר הנאה אישית מאחרים. הוא מדבר על מלביש הרומים, על יותר ישראל, שעשה לי כל צורכי. Okay? אז חלק מובנות יותר, חלק מובנות פחות, אבל לא כל כך ברור למה דווקא הם, זה הנאה אישית, והשאר זה סדר העולם. כן? אבל ככה הוא סבור שחלקם הם כך וחלקם אחרת. חופן גם הראש מודה שבתרנגול, זה משהו שהוא לא בעצם התרנגול. התרנגול פה הוא רק סימן, הוא רק איזשהו משל, אבל הכוונה על עצם זה שיש לנו דעת וכדומה, להבחין בין יום ללילה, גם אם אין לי תרנגולים באותו אזור שאני גר בו. טוב, מה למעשה אנחנו פוסקים? זה שולחן ערוך, כשהוא פוסק, הוא פוסק כמו מי?
רמב"ם.
רמב"ם, כן, מפתיע, אבל ככה פוסק השולחן ערוך, שכמו הרמב"ם, שבאמת רק אם אתה נהנה, אתה צריך לברך, וכל פעם גם לברך באופן, עוד מעט נדבר מתי לברך את זה, כן, אבל לכאורה, לפי הרמב"ם, כל פעם שאתה נהנה, אתה מברך בסמוך, או לפחות רק אז אתה מברך. לעומת זאת הרמב"ם כותב שאנחנו נוהגים לברך את הכל בשם המלכות, בלי קשר למה שאתה נהנית או לא נהנית. וכל הזכרה הזה, הספרדים חרגו מנהגם ללכת כדעת השולחן ערוך, וזאת בגלל שהארי, כן, בכל הדברים שקשורים לברכות ותפילה, הספרדים אינם נוהגים כדעת השולחן ערוך, אלא נוהגים כדעת הארי. בגלל שכל העניין הכוונות וכולי, ההנחה היא פה שחכמי הקבלה ידעו, בוא נאמר, את הפסיקה המכוונת יותר, ולכן אנחנו פוסקים כמותם. זאת אומרת, המסורת הספרדית הלכה על פי הארי ולא על פי השולחן ערוך בהקשר הזה. למרות שבית יוסף לא היה חסר לו בידיעה הזאת של הקבלה, אבל הוא פסק לפי מה שנראה לו. אופן לענייננו, אז הארי אומר שצריך לברך את כל הברכות גם כן, וככה נוהגים, ככה גם הרב עובדיה אומר בהקשר הזה, וכולם פוסקים בפועל כמו זה. זאת אומרת, שתמיד מברכים גם אם אדם נהנה וגם אם לא. עוד הערה על סדר הברכות. השולחן ערוך מאיר שבתוך הברכות, בין זוקף כפופים למתיר אסורים, יש סדר. זאת אומרת, שאם אדם מברך בעל פה ומתבלבל, אז הוא צריך לשים לב. כי אם הוא מתבלבל בין מתיר אסורים לזוקף כפופים, ברך הפוך, זוקף כפופים ואחר כך מתיר אסורים, זה יכול להיות ברכה לבטלה. למה? כי אם כבר התרת את האסורים, אז אם זקפת את הכפופים, אז ממילא כבר התרת את האסורים. הוא לא יכול להיזקף בלי שהם יתיר לו את אומרים את המרפקים או את הברכיים, כאילו זה הכוונה מתיר אסורים בהקשר הזה. אז ממילא הוא כבר יזדקף, אז מתיר אסורים מיותר. זה כבר נכלל בשבח הקודם. אז לכן צריך לשים לב בהקשר הזה, ופחות בברכות האלה, לסדר.
אז למה לא נאמר שהיא ברכה שאינה צריכה?
לא, מראש אנחנו מברכים את זה, אנחנו רוצים כל שבח ושבח, כמו די דיינו שאנחנו שרים בגדה של פסח, שבעצם על כל התקדמות אנחנו מודים להשם. למרות זה באופן כללי, יכול להיות שאין יתרון בזה שעמדנו על הר סיני בלי לקבל את התורה ובלי זה, כן, נקרא ים סוף, בלי שטיבה צחינו בתוכו, אז זה גם כן לא עוזר לנו, כי אם היו משיגים אותנו בתוך הים, אז לא היינו מרוויחים כלום. אבל אף פי כן, כל התקדמות בתהליך, ראוי להודות עליו, מספיק להודות עליו. אז גם כאן, כל דבר ודבר הוא כבר איזשהו, יש כאלה שמסוגלים להזדקף, אבל לא מסוגלים לקום, יש כאלה, קיצור, אז יש לנו כמה וכמה מעלות שעליהם אנחנו מודים. אז זה עוד הערה, משנה ברורה מאיר שזה מחלוקת פוסקים, ולפועל אנחנו אומרים שאם באמת הוא יתבלבל, שישמע מאחר.
אבל יכול להיות כי, כאילו, היום יש הבדל בין הסדר שהשלים הספרדים המחלוקת האלה.
נכון, אבל בנקודה הזאת אין הבדל.
דף.
זאת אומרת, כן, מה שמקדימים ומאחרים זה את השלוש ברכות, שזה גם נציג, אמר במנחות, מוסיפה עוד שלוש ברכות שלא מופיעות בגמרא בברכות, וזה שלא עשה אני גוי, לא עשה אני עבד, ושלא עשה אני אישה. גם בברכות האלה יש סדר. למה? כי אחד כלול בשני. כמובן, ברגע שאדם אומר שלא עשה אני אישה, אז זה מיותר כבר שהוא יגיד שלא עשה אני גוי, כי אם כל העניין זה באמת החיוב במצוות, אז גוי בכלל לא בן ברית, ועבד יש לו מצוות מסוימות, ואישה פחות. אז בעצם, אז ההדרגתיות היא אפשרית פה. אבל אם אתה עושה הפוך, אז זה עוד פעם מיותר, ואי אפשר להפוך פה את הסדר. גם כאן, הבית יוסף אומר שצריך לעשות את זה לפי סדר מסוים ולא להפך.
ולמה בעצם לתקן כאילו את שלושה הדרגות האלה, ולגיד ישר שתודה שעשני
כן, אז דרך השלילה יש בזה יותר כאילו, זאת אומרת, תראה כמה עוד אפשרויות היו ואת כולם אני שולל.
יש לי מנה שברכה לבטלה, אז דווקא תגיד שאתה מרבה הרבה ברכות, דווקא...
ברכות לבטלה, זה יותר בברכה שאני מחויב בברכות השם, ואחר זה אני...
ברכות בדרך השלילה.
כן, אז בקודם נהנינו ברכות המצוות או משהו כזה שזה כאילו חיוב עליי, אז פה אני יכולה לבוא להגיד, זה ברכה לבטלה, כי אתה לא מחויב. אבל ברכות השם, ככל שאתה משבח את הקדוש ברוך הוא, אנשי כנסת הגדולה תקנו, אז יש בזה ערך. זאת אומרת, אני מסכים שצריך אולי לברר מה בדיוק החילוק המהותי יותר בין גוי לאישה לעבד, אני מניח שאתם עוסקים בזה, אבל כשלעצמו ודאי שיש בזה עוד יתרון ועוד איזה, כאילו תחשבו על זה שאני כאילו מתקדם, אני לא רק גוי, וגם לא רק עבד, וגם לא רק אישה, אני גבר, זאת אומרת שמחויב במצוות ואני שמח בכך, זאת אומרת, כן, שמח בכך שיש לי את הדבר הזה וראוי להודות להשם על כך.
זה לא שבח ברור,
כאילו. אז זה אמר אחד הרבנים, הוא אמר, הקדוש ברוך הוא לא עשה לך גוי, עכשיו תוכל לעשות את עצמך יהודי.
יכול להיות, בסדר? שיש לך מקום, כן? אני מסכים, שווה לחשוב על זה עוד. מה אישה? נשים מברכות פה, הטור אומר שנשים מברכות שעשה לי כרצוני. זה מה שהטור מביא, זה לא מופיע בגמרא. יש, הלכות יוסף, הרב עובדיה אומר שנשים לא יברכו את זה בשם המלכות, כיוון שזו ברכה שאיננה נאמרה בגמרא, אז לא לברך את זה בשם המלכות. ככה הוא כותב. הוא לא מביא כל כך את המקור, הוא מביא איזושהי סברה, הוא אומר שזה, אולי זה שזה לא מוזכר בתלמוד, אלא רק בטור, זו הסיבה שהוא אומר לא לברך את זה. אשכנזים כן נוהגות אנשים לברך את הדין, את השב, שאנשים תברכנה, שעשני כרצונו, כמצדיקות את הדין עליהן. כך הוא אומר, זה כאילו צידוק הדין, שעשני כרצונו, תקבלו שקיבלתם ותשמחו בכך, כן? כמובן, אפשר לפרש את זה גם באופן חיובי, לא כמו שהטור פרש את זה, אבל ככה הטור מפרש. טוב, כמובן כל הסיפור הזה ראוי הרבה לעסוק בו מבחינה מחשבתית וזה ראוי לזמן שלפני התפילה, הכנה לתפילה. לא דיברנו על הזמן הזה כי עוד לא הגענו אליו, אבל זה זמן שראוי להפשפש בו בביאורי התפילה בעניינים הללו. איזה עוד ברכה יש לנו? בטור הוא מביא את ברכת הנותן לאף כוח, גם היא ברכה שלא מופיעה בגמרא. בית יוסף מתנגד לאמירה שלה כי היא לא הוזכרה. הרמ"א כותב שכן לברך את זה, שולחן ערוך אומר שלא לברך את זה, ושוב הספרדים נוהגים פה שלא כמנהג השולחן ערוך, אלא כמנהג הרמ"א, וכן לומר את זה, על אף שזה לא הוזכר בתלמוד. כן, לכן לא ברור לי עדיין ההבחנה בין זה שעשני כרצונו, אבל העניין הוא שככה פוסקים, שאת זה אומרים ואת זה לא אומרים, יכול להיות מסיבות אחרות. טוב, איזה עוד נקודה שצריך להוסיף פה על ברכות השחר? זה לגבי, מתי אומרים את זה? כן, אנחנו ראינו ברמב"ם שהוא אמר שהיו כאלה שנהגו לברך כל הברכות בבת אחת. הוא עשה, הוא כאילו תיאר את זה בהתחלה, שכל פעם אתה עושה קצת, ואז אתה מברך, עושה קצת ומברך. עכשיו, הוא לא מתנגד לזה. זאת אומרת, הוא לא מתנגד לזה שאתה תברך, שתברך אחד-אחד, שתברך את כולם ביחד, אין לו בעיה עם זה, זה לא משנה. למה? כי שוב, כיוון שזה ברכת ההודעה, אם זה ברכות השבח, אז ברור שאני יכול להגיד את כולם ביחד. כי אני משבח את הקדוש ברוך הוא, אני מצרף את כל השבחים ביחד. כן? אבל אם זה ברכת ההודעה, כן, שכחתי לכתוב את הנפקמינות ביחד לברכות השחר, אבל דיברנו עליהם כבר. אם זה ברכת ההודעה, אז לכאורה אפשר גם כן היה לומר את כולם יחדיו. ככה עולה לפי שיטת הרמב״ם. וזאת למה? כי שוב, ברכת ההודעה זה לא כמו ברכת המצוות, שזה צריך להיות עובר לעשייתן. ברכת ההודעה נהניתי, ואני מודיע לקדוש ברוך הוא, כל עוד שזה בשיעור זמן סביר, וזה צמוד לזה, כמו שדיברנו על אשר יצר וכדומה, אז זה אפשרי. לכן הרמב"ם אומר שאין בעיה, והיחידה שלו היא מה? מי שלא מחויב, כן? האם מי שלא מחויב יכול לברך או לא? לפי הרמב"ם אסור לו לברך, ולפי הרמב"ן מה זה הם כן יכולים לברך, כן? זה בעצם הנפקמינה, אבל מבחינת לצרף אותם יחד, לצרף אותם יד, אז אנחנו רואים גם הרמב״ם מאפשר את זה וגם הרמב״ן והר"ן, לכאורה הראש הוא זה שאומר את זה מפורש, היו עושים את זה ביחד בבית הכנסת, כי אנשים הם מהארצות ולא מכירים את הברכות, אז כאילו כולם יגידו ביחד בבית הכנסת ואז לא ישכחו או לא יבלבלו. זה סיבה אחת שהוא מביא שם. מה עושים בפועל בהקשר הזה? אז בשולחן ערוך זה מופיע שיש אפשרות גם וגם. זאת אומרת, להגיד את זה ביחד, הוא אומר עכשיו שהידיים לא נקיות, וגם עמי ארצות לא יודעים אותם, נהגו לסדרם בבית הכנסת, ועונים אמן אחריהם ויוצאים ידי חובתם. זאת אומרת, ככה שולחן ערוך פוסק, כי גם הרמב"ם, גם הראש, פה כולם מסכימים, אז אין סיבה לא לפסוק את זה. וזה מה שאמרנו פעם שעברה, בשיעור הקודם, שמי שרוצה לברך את על נטילת ידיים ואת אשר יצר ואת אלוקי נשמה, כבר שיגיד את כולם יחד בחדר. זאת אומרת, אם הוא באמת מתעכב ועד שהוא מגיע לתפילה, שיגיד את כל וכל השאר ביחד בגלל הנקודה הזאת. שצריך לצרף אותם ביחד, כמו ששולחן ערוך והרמ"א לא חולק, אומרים לעשות. בסדר? כי זו חטיבה של שבח או של הודעה שאנחנו אומרים ביחד בבית הכנסת או בדרך לבית הכנסת או בחדר לחילופין, כיוון שהיום אנשים כבר כן בקיאים, אז זה מספיק. עוד נקודה אחת, ביחד לברכות השחר, ואז נעבור לברכות התורה. זה עד מתי אפשר לברך לברכות השחר, כן? אם אדם יתעורר מאוחר, או אני לא יודע מה, יזדרז, נגיד קריאת שמע, יחד עם תפילת שמונה עשרה, כי רוצה להספיק לברכות, לא אספיק להגיד לברכות השחר, יכול גם להגיד אחר כך. נגיד בצבא, או אני לא יודע מה, לא היה לו זמן, והיה בתרגיל כל הבוקר, הגיע הצהריים, והוא רוצה להגיד לברכות השחר, אם הוא יכול או לא. אז הדין הוא כך, לברכות השחר הם כל היום, כן? גם אדם שמתעורר בשעות הצהריים או משהו כזה, יכול לברך את הברכות האלה, כמובן רק אם הוא היה חולה או משהו כזה, אחרת אין שום סיבה שהוא יתעורר בשעות האלה. ואז הוא יכול להגיד את זה בכל היום, ככה באמת יוצא, כיוון שזה שבח, אז אם זה שבח, אז כל היום ראוי לשבח הזה.
אתן שהוא לא יתפלל, לא?
מה זה?
אתן שהוא לא יתפלל, אם הוא יתפלל והוא נגיד דילג על כל הברכות, יש לך שהוא לא יכול להגיד את זה.
נכון, הברכות היחידות, אולי הוא לא יכול להגיד, זה אלוקי נשמה. אלוקי נשמה זה ברכה שהוא לא יכול להגיד, כי יכול להיות שהוא יוצא במחיי המתים אם הוא כבר יתפלל. אבל שאר הברכות, אין ברכות שהוא לא יכול, חוץ מברכת אלוקי נשמה.
וגם זה אם הוא חיבן בתחיית המתים שלו.
כן, גם אדם שנאור כל הלילה, אז גם לגביו, אמרנו שיש ספק לגבי אלוקי נשמה, והמעביר חבלי שינה מעיניי ותנו מאפה מאפה פאי, שהם שתי אלה בברכות השחר, אז גם לגביו יש ספק, ועדיף שישמע מאחר. כן, כי הוא לא העביר שינה מעיניו, ואולי הנשמה שלו לא התחדשה. אפשר להגיד לכאן ולכאן. בכל אופן, ההכרעה של השאר התשובה ושאר הפוסקים זה שישמע מאחר. פה אלקוט יוסף מביא בדעת הארי שכיוון שזה על שבח העולם, אז גם אם אתה לא ישנת, אז אתה דומה, כן? מי שלא מחויב, ביניהם זה יכול להיות חש, יכול להיות שומה, יכול להיות, כן, יום הכיפורי ותשעה באב, ויכול להיות גם מי שלא ישן כל הלילה. כן, זה כל מיני אנשים שאולי לא התחייבו, שבעצם זה יהיה תלוי במחלוקת הזאת. כן, עכשיו אם אנחנו פוסקים כאן, זה יכול להיות שבכל הספקות האלה היה מקום בעצם לומר שיברכו. למעשה, רוב הפוסקים האשכנזים אומרים שלא יברך אלא ישמע מאחר. תמיד עדיף שתשמע מאחר. הרב עובדיה בהקשר הזה אומר, מצווה בו יותר מבשלוחו, עדיף שאתה תברך, כיוון שאנחנו פוסקים כך, אז אין סוג סיבה. זה עניין של שבח העולם, גם אם אתה ספציפית לא ישנת, או גם אם זה יום כיפורי, או גם אם אתה, פה יש את הדעות, פעם ככה, פעם ככה. פה אין מה לשמוע מאחר, כן? ביום הכיפורים תשעה באב, שעשה לי כל צורכי, אין לי מה לשמוע מאחר, כי אף אחד לא יגיד. אבל אני יכול להגיד על שאר הימים, או על הגויים, אני לא יודע מה, ושומע אחרי זה גם כן על הנאה של אחרים, כן.
כל היום בברכות השחר זה בעצם עד
השקיעה? כן, אתה מזכיר לי שבאמת קפצתי. לגבי כל היום, אז כן, עקרונית זה עד השקיעה. שוב, גם כאן, כיוון שיש מחלוקת בין האחרונים, המשנה ברורה מטיל איזושהי פשרה ואומר עד ארבע שעות. זה זמן קימה. כלומר, ברכות השחר נתקנו על ברכות השחר, לא על זה שהשחר עולה, וכאילו כל היום בעצם יש לנו שחר, אלא על השחר, וזה אז זמן הקימה, ככה אומר המשנה ברורה, ולכן הוא אומר עד ארבע שעות. יש כאלה שמעריכים יותר, אומר שבירור הלכה אומר, שאם בכל זאת הוא נאנס וזה, אז עד חצות. אבל, כמו שאמרתי, יש פוסקים שאומרים שאפילו עד הבוקר.
אני זה ברכות הרדעה, זה יכול להיות לכאורה כל היום.
נכון, כי באמת אמרנו שיש אמנם דעות שנגיד אומרים על רעמים ועל ברקים לברך סמוך, אבל ראינו ברמב״ם בעצמו שהוא מאפשר להגיד את הכל ביחד, אמנם כשאתה מגיע לבית הכנסת, אבל בפשטות אין כבר הפסק. זאת אומרת, אין פה בעיה של הפסק, אפשר לכאורה להגיד את זה כל היום, אלא אם כן אמר, זה נתקן רק בשחר. שוב, אז אני אומר, יש בזה מחלוקת פוסקים, עד ארבע שעות, עד חצות זה ודאי, ויש כאלה שאומרים אפילו עד הבוקר, עד הערב.
גם מי שאומר שברכות השבח, הוא אומר שגם מי שלא ישן כל הלילה יכול לברך אותם יתקים של אלוקי נשמה ומעביר שינה צריך שמשהו אחר יתקים, כאילו,
כן, כי הם אומרים שאולי אם יהיה טוב כזה, אם אתה יכול לשמוע מאחר, אז אל תגיד בעצמך. במצבים שזה בלתי אפשרי, אז פה כבר זה באמת שאלה אם אנחנו נחמיר או לא. טוב, זה לגבי העניין של ברכות השחר. בסדר? עכשיו נעבור לברכות התורה בשארית הזמן שיש לנו. יש מישהו שיש לו שיעור בשש וחצי? טוב, אז אני אשתדל לא לעשות מה שעשו לנו. ולסיים בשש וחצי. טוב, בוא נעשה. אז ככה, אז ברכות התורה. ברכות התורה שלעצמה נלמדים מפסוק. הגמרא אומרת בברכות בדף כ"א עמוד א', כי שם השם אקרא, אבו גודל אלוקינו. אדם שקורא בשם השם, כל התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו קוראים בשמותיו של הקדוש ברוך הוא, וצריך להתייחס לתורה כשמותיו של הקדוש ברוך הוא, זה חלק מעניין, אדם צריך לברך את אבו גודל אלוקינו, לברך ברכות התורה. ככה הגמרא אומרת, מכירים ודאי את הגמרא בנדרים, שאומרת שעל מחר וארץ, הזה שלא ברכו בתורה תחילה, כן, אז אין הכוונה היא על זה שלא קיימו את הסימן ממזיין בשולחן ערוך, אלא על זה שלא ברכו בתורה, זאת אומרת שההתייחסות שלהם ללימוד תורה, הייתה לימוד של חוכמה. של שכל חיצונית, שהיא לא מחברת את האדם לקדוש ברוך הוא, שאין פה איזשהו מגע בין השם אל האדם, ושהתורה היא איזושהי חוכמה חיצונית, חילונית בלבד, גרידה. ולכן גם לא ראו ערך בלברך עליה. אז זה, מבחינת המקור, יש בזה מחלוקת בין מוני המצוות, האם החובה לברך היא מצווה מדאורייתא או לא, הרמב"ן, מונה את זה בשכחת העשים, מצוות התווה, ובאתי את זה בדף המקורות. הוא אומר שזה חובה מהתורה להודות לקדוש ברוך הוא, על זה שהוא הביא לנו את התורה. מגילת אסתר, הוא אחד מפרשי מונה המצוות של הרמב״ם, אומר, שהרמב״ם לא מנה את זה, כי הוא החשיב את זה כחלק מלימוד תורה, וזה אסמכת בעלמא הפסוק הזה וכו'. כמובן שיש לזה נפקא מינה, האם אנחנו מתחסים לזה כמצווה, מצווה לברך, האם יש מצווה בברכות התורה כשלעצמן או לא, מצווה מהתורה, אז אולי במקום ספק אנחנו נחמיר, אם זה מצווה, אם זה לא מצווה מהתורה אלא רק אסמכת, אז במקום ספק כשאדם לא זוכר מה הוא עשה וכדומה, אז לא נחייב אותו לחזור ולברך. כן, בהקשר הזה, במקום ספק, אדם שלא זוכר אם הוא ברך ברכות התורה או לא, אז המשנה ברורה כותב שיברך, כי הוא טוען שזה ספק, דאורייתא. פה הרב עובדיה אומר שלא, כיוון שהרמב"ם פסק, אמר שזה לא מצווה מדאורייתא, זה אסמכת בעלמא. אז לכן, במקום ספק, אדם שלא זוכר, ברך ברכו ברכות השחר, הוא לא זוכר, ברכתי ברכות התורה, לא ברכתי ברכות התורה, זה יכול לקרות, אז במקרים כאלה, הוא לא יברך, ישמע מאחר. טוב, אז לכאורה, לפי ההבנה הזאת, יוצא שברכת התורה היא ברכת המצוות. אדם שלומד תורה, עושה מצווה, ומברך על המצווה.
אם אין לנו מי לשמוע, אז הוא לא יכול ללמוד תורה כל
היום? מה, במקרה של ספק? למה שישמע מאחר? כרגע יש לו ספק. אז אמרנו, או שיברך או שלא יברך. לא אמרתי בינתיים לשמוע מאחר. אמרתי או לברך או לא לברך. אם אדם לא זוכר אם הוא ברך או לא, אז או שיברך או שלא. לא אמרו שמי שלא מברך ישמע מאחר. עוד לא אמרתי את זה. הוא אמר פשוט לא יברך.
יכול לקרוא את ברכת אהבת עולם.
נכון, זה גם אפשרות. נכון, שאם הוא באמת מברך את אהבת עולם, אז הוא מכוון בזה לצאת ידי חובה. זה עוד אפשרות לצאת ידי חובה במקום ספק. אבל קודם כל רציתי להדגיש, אם אנחנו מבינים שזה את המצוות מהתורה, אז ממילא במקום ספק, זה הנפקא מינה. מה יקרה במקום ספק שהוא לא זוכר? למה זה לא כל כך קל להגיד שזה ברכת המצוות? הנוסח של זה הוא לא כל כך ברכת המצוות, יש לנו לעסוק בדברי תורה, זה אמנם אשר קדישה למצוותיו וציוונו, אבל אחר כך יש לנו בערבנה, שם אלוקינו, ואשר בחר בנו, אלה לא נוסח של ברכת המצוות. זה דבר אחד. דבר שני שיש בזה בעיה, זה שהמוראים, מי ששם לב בגמרא, חולקים על מה בדיוק מברכים ברכות התורה. על משנה, על הלכה, על מדרש, על תלמוד. מה, יעלה על הדעת שמי שלא, מי שלומד תלמוד, הוא לא יברך ברכות התורה? הרי תלמוד זה עיסוק הכי מלא של, ברוך הבא, אבל לא שמעתי כבר משהו. תלמוד זה הדבר הכי עיקרי שאדם לומד. אז איך יכול להיות שיעלה על הדעת שדווקא על זה הוא לא מצווה לברך, כן? לא ברור כאילו בכלל מה המחלוקת שם, כן? איך יכול להיות שעל זה אין מצווה, שאין בזה מצוות לימוד תורה? דבר נוסף הוא שאם זה ברכת המצוות, בכל ברכת המצוות, נגיד הנחתי תפילין, הורדתי את התפילין, עכשיו אני רוצה עוד פעם להניח תפילין, מה אני צריך עוד פעם לעשות? לברך. ככה גם בתלית, אני מניח תלית, מתתף בתלית, מוריד אותה, אני צריך שוב לברך. מה פתאום פה? אני לומד תורה, אחר כך הולך לשירותים, הולך לאכול, הולך לישון, כן, או עוד לא, אז הולך לשירותים וכולי, אני לא צריך אחר כך לחזור לברך, זהו, פעם אחת ביום מספיק. למה? איזה ברכת המצוות? אז תברך שוב. אז בקיצור, יש פה כמה וכמה בעיות להגדיר את זה כברכת המצוות. את ברכות התורה. אז אמרנו א' מהנוסח, ב' מעניין של המחלוקת של האמוראים על מה מברכים, וג' זה מה עם העניין של ההפסק, למה זה לא קורה פה. אז מה אפשר לומר? אפשר לומר שבעצם ברכת התורה היא לא ברכת המצוות, היא ברכת השבח. אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא על זה שהוא נתן לנו את התורה, זה שיש לנו את עצם התורה, עצם זה שהחוכמה של הקדוש ברוך הוא נתונה בידינו. תורה היא התקעת דורות, חוכמה גנוזה שהייתה גנוזה אצל הקדוש ברוך הוא, והחליט להוריד אותה לארץ, כן? מלאכי השרת אמרו לו, מה אתה עושה שטות כזאת וכולי, ובסופו של דבר הוא בכל זאת החליט לתת אותה לעם ישראל. אז האוצר הגנוז הזה, שבאמת התורה יש בה אוצר גנוז שהוא בלתי סופי של חוכמה אדירה, שהגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא כתב את עצמו בתוך התורה, כביכול שמותיו כתובים בתורה וכולי, אדם נפגש עם האור הגדול הזה של האינסוף. אז על הדבר הזה הוא צריך לברך, על הדבר הזה הוא צריך להודות לקדוש ברוך הוא. אז אם אנחנו מבינים ככה, אז גם מובן מה היא מחלוקת? קודם כל הנוסח שבחר בנו והערב נעשם אלוקנו, יש שם בקשה, אנחנו באמת מודים על הבחירה בעם ישראל ועל נתינת התורה, כן, יהיו שדייקו האם הקדוש ברוך הוא קודם כל בחר אותנו ואחר כך נתן לנו את התורה, או שהוא רק בגלל שהוא נתן לנו את התורה הוא בחר בנו, שזה נפקא מינה מאוד גדולה, האם הבחירה של עם ישראל תלויה בזה שהם מקיימים את התורה או לא, כן, מבחינה מחשבתית. בכל אופן, נוסח הברכה מוכיח אחרת, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. זאת אומרת שהוא קודם כל בחר בנו ורק אחר כך נתן לנו את התורה, ובחירת עם ישראל איננה תלויה בזה שהם לומדים תורה או לא לומדים תורה. זה לכאורה מה שעולה מהברכה. בכל אופן, המחלוקת של האמוראים, האם מברכים על תלמוד או על משנה או על זה, היא לא בשאלה אם זה מצווה. ברור שהכל זה מצווה, מצווה ללמוד משנה, מצווה ללמוד תורה, מצווה ללמוד תלמוד, מצווה ללמוד מדרש, הכל זה מצווה. אבל מה מוגדר נגדיר את זה, החפצה של תורה שעליה אפשר לשבח את הקדוש ברוך הוא. כאילו מה הדבר הכי קרוב לחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, זה בעצם המחלוקת. האם המשנה, האם התלמוד, האם הזה, כל אחד לפי הסברות שלו, האם ההלכות הפסוקות, האם הלמדנות, האם היופי המדרשי, הוא זה שמבטא את החוכמה האדירה של הקדוש ברוך הוא, שאותה נבחר כגולת הכותרת שנשבח עליה את הקדוש ברוך הוא. כן? אבל ודאי שהכל זה מצווה. אין ספק שהכל זה מצווה. עכשיו ממילא, גם אם זה ברכת השבח, אז ברור למה, כשאנחנו מברכים פעם אחת ביום, אנחנו לא מברכים כל רגע ורגע ולא כל זה, כי זה לא ברכת המצוות, אנחנו מברכים על זה שהתורה ניתנה לנו, אנחנו נבראנו מחדש וקיבלנו שוב את התורה, בכל יום ויום יש לנו איזושהי התחדשות, אנחנו מקבלים את התורה מחדש, בכל יום יהיו ביניך כחדשים, כן, פרשת השבוע, היום, היום הזה נהיית עליהם וכולי, אז רש"י דורש בכל יום יהיו ביניך כחדשים, אז כל יום מתחדשת לנו התורה ולכן בכל יום אנחנו מברכים. ככה עולה מהרמב״ם, כן? הרמב״ם הוא זה שלכאורה מבין בברכות התורה שזה ברכת השבח. הוא אומר, הוא מביא את זה כמובן בהלכות תפילה, הוא לא מביא את זה בהלכות תלמוד תורה בכלל, אלא בהלכות תפילה, ואומר שאדם חייב ללמוד, לברך את השלוש הברכות האלה בכל יום, בלא קשר למצוות תלמוד תורה, זאת אומרת זה חלק מהסדר התפילה. כמו ברכות השחר, גם ברכות התורה, זה חלק מסדר התפילה, זה משהו שצריך לעשות אותו יום יום. זה שיטת הרמב״ם, גם רבנו תם הוא בעמדה הזאת, רבנו תם אומר שאדם שישן בלילה ויתעורר לפני עלות השחר, לא צריך לברך ברכות התורה. כלומר, הוא ישן בלילה, רק הוא יתעורר לפני עלות השחר, הוא לא צריך לברך ברכות התורה, למה? אם זה ברכת המצוות, אז היה הפסק, זהו, ישנת, כבר לא היית בן אדם, היית למעלה, חזרת למטה, עכשיו תברך שוב, מה פתאום אתה לא מברך? אבל אם אני מבין שזה על נתינת התורה מחדש ביום הבא, אז עוד לא הגיע היום, כן? עלות השחר עוד לא הגיע, אני התעוררתי באמצע הלילה, קמתי לשמירה, ישנתי מ-12 עד 3, אני לא יודע מתי, עכשיו קמתי לשמירה, אני רוצה ללמוד תורה, לא צריך לברך אפי רבנו תם. למה? כי עוד לא הגיע הבוקר. לא חל עליך חיוב לשבח את הקדוש ברוך הוא מחדש. איך הוא עולה לפי רבנו תם? והרמב״ם. בסדר? אז זה האפשרות אחת להסביר את ברכות התורה. האפשרות השנייה היא מה שאמרנו קודם, שזה כמובן ברכת המצוות. ככה לכאורה עולה בדברי התוספות, בכמה מקומות. תוספות הרי חולק שם רבנו תם, ואומר מה פתאום, שנת קבע, היא הפסק. ברגע שזה הפסק, אז חייבים לברך שוב את ברכות התורה. אפילו שעוד לא הגיע השחר.
יש שנת קבע ביום?
יפה, אז זה בעצם השאלה שלנו עכשיו, תהיה. עכשיו איך אני מקצץ? בוא נראה.
רגע, מה
פסקו?
כמו ברכת המצוות או ברכת השבח?
שנייה. אנחנו צריכים... צריכים לפתח קצת את זה. מה נעשה? שנייה. אז בוא נאמר ככה. לגבי ההפסק, לגבי ברכות המצוות, אז צריך לדון מצד הפסק. וכאן הראשונים מדברים על הפסק בין הברכה לקיום המצווה. לכן הם אומרים, התוספות אומר, שצריך לברך ומיד אחר כך ללמוד משהו. כן? שוב, כמו עובר לעשייתן. אתה לא יכול לברך, וזהו. אם זה ברכת השבח, אז הייתי אומר, מה זה קשור? תברך, גם אם אתה לא לומד תורה, זה לא קשור. אבל לפי התוספות, את ברכת המצוות, אז יש הפסק. אתה לא יכול לברך להניח תפילין, ואז ללכת לדבר עם מישהו, ואחר כך להניח. אתה חייב שזה יהיה סמוך לברכה. מה קורה? אבל אם תוך כדי, זה בעניין של סמוך. כן, סמוך לברכה צריך ללמוד. אבל יש גם שאלה, לא שנקרא של הפסק, אלא של סיום יחידה. מה זאת אומרת? שכשאני לומד תורה, בדיוק נעצרתי, ועכשיו אני עוד הלכתי לשירותים, ועכשיו אני ממשיך. האם זה נחשב הפסק או לא? האם זה מוגדר הפסק בעשייה? מצב כזה, אנחנו לא אומרים שזה נחשב הפסק, אלא כן היה סיום. זאת אומרת, הגדרתי את עצמי שזהו, אני מסיח את דעתי מהדבר הזה. כן, נגיד, אכלתי תפוחים, וזהו, החלטתי, אני יותר לא אוכל, די, נחנקתי, לא רוצה יותר. אז אם אני רוצה לאכול שוב תפוח, אני אצטרך לברך. אבל אם אני סתם אוכל ופתאום בא לי עוד תפוח, אני יכול להמשיך לאכול. לא הסתיים, אף פי שעבר זמן, אף פי שדיברתי עם החברים וכדומה, תוך כדי זה שאני אוכל לחם וכדומה, אני לא צריך לא לדבר עכשיו לכל אורך הסעודה בגלל שאני ממשיך לאכול לחם. כי לא סיימתי. יש הבדל בין הפסק שהוא בין הברכה למעשה, לבין הפסק בתוך המעשה עצמו. אתם מבינים? שם, רק אם זה יהיה סיום, זה יחשב הפסק. בסדר? זאת אומרת, שיש לנו הפסק בין זה לזה, זה כן מסכימים, אבל שיש באמצע העשייה, זה רק שזה סיום. עכשיו, אומר התוספות, כשאדם לומד תורה, אדם לא מסיח את דעתו מהתורה. כן, הלשון של התוספות שם. שני תורה שאינו מייאש דעתו. שכל שעה אדם מחויב ללמוד תורה. לכתיב, אגית בו יום ולילה. והוא יושב כל היום ולא הפסק. אז זאת אומרת, גם אם הוא ישן במהלך היום, וגם אם זה, זה לא נחשב הפסק. כי אדם לא מצליח לדעתו מהתורה בכלל. גם בשירותים, גם זה, למרות שאסור לערר בדברי תורה, וכאילו, כיוון שאתה מצווה ללמוד כל היום, אז זה לא נחשב הפסק. בסדר? ולכן הם טוענים... מה? בלילה שזה ננת קיר, אז זה כבר לא בידך. הנשמה לא אצלך. אז כמה?
ננת קיר הוא כל היום.
אז ביום, כאילו לא מגדירים את זה כשנת קבע לעולם. זאת אומרת, ביום זה תמיד מוגדר שנת הרי, גם אם זה על המיטה, כי כאילו זה לא משהו שהוא, זה לא דרכם של בני אדם, בני אדם דרכם להיות ערים, וכאילו זה בעצם התפיסה של הראשונים ביחס לשנת, שנה ביום, כאילו שזה לא נחשב הפסק. שוב, אם אנחנו נגדיר את זה כסיום, שכאילו אדם מסיח את דעתו, טוב, סבור שזה לא כך. טוב, יש עוד הרבה מה להאריך בקשר למה שאתה שואל, אבל אין לנו זמן כרגע לדבר על זה. שירצה אחר כך אני אאריך. בכל אופן, כמובן שהמחלוקת הזאת יוצרת הרבה נפקמינות בין הדינים. נשתדל לדבר עליהם וכבר ישר על פסק ההלכה בהם כדי שלא נפסיד. אז ככה. אז לגבי אדם שישן בלילה והתעורר לפני עלות השחר, אז ראינו, כי, כן, אם זה לפני עלות השחר, קם לשמירה או משהו כזה, גם פה בישיבה, אז לפי הרמב״ם ורבנו תם, אז הדין הוא שהוא לא צריך לברך, כי עוד לא הגיע היום. אבל לפי תוספות שזה הפסק, אז הוא צריך לברך. מה פוסקים למייסה במצב כזה? שולחן ערוך פוסק בסעיף י' ג' שצריך לברך. זאת אומרת, השולחן ערוך כאן נמצא. כלומר, הוא גם חושש לזה, לזה שיש הפסק במצוות. אפילו באמצע העשייה. ולכן הוא, ככה הוא פוסק. אני רק העיר שהרב עובדיה אומר שאם אדם ברך ברכות התורה, כן? קם לשמירה, נגיד אבל הוא קם בחמש, קם לשמירה וברך ברכות התורה לפני עלות השחר, ועכשיו הוא חזר לישון עוד פעם. אז אם זה כבר היה אחרי עלות השחר, הוא לא צריך לברך יותר. גם אם הוא חזר לישון והתעורר שוב, הוא לא צריך לברך. אבל אם הוא חזר לישון, נגיד הוא קם בשלוש, שמר חצי שעה וחזר לישון וברך באמצע ברכות התורה לחצי שעה, הוא כן צריך לחזור ולברך. למה? כי אז חוזר עליו החיוב כשמגיע הבוקר. זאת אומרת, כאילו פוסקים את זה לשני הכיוונים. גם יש חיוב כשמגיע הבוקר, וגם אם יש לך זמן באמצע ועשית הפסק, אז גם כן. זאת אומרת, יחסים לברכות התורה גם כברכות השבח וגם כברכות המצוות. איזושהי פסיקה מורכבת קצת מבחינה מסוימת, אבל יוצא שאנחנו גם מחשבים את זה וגם את זה. זאת אומרת, לעניין זה שאם זה לפני עלות השחר אז הוא יברך, וגם אם הוא ברך כבר וחזר לישון שוב, אז כשיעלה השחר הוא יברך שוב פעם. טוב, זה לגבי זה. מה לגבי שינה ביום? אני אדם ישן בהפסקת צהריים, האם הוא צריך לברך או לא? אז פה הראש פוסק שכן חייב לברך. בניגוד למה שאמרתי פה על התוספות וזה, שהם אמרו שזה לא הפסק ביום, הראש ככה פוסק. שוב, לפי הרמב"ם ורבנו תם, צריך לברך ביום עם ישנים. לא, כי לא התחיל יום חדש. לפי התוספות, אז הראש הוא זה שכן כותב שכן. הוא טוען שזה הפסק, ששינה ביום כן נחשבת הפסק. שוב, אמרתי, יש ספקות. השולחן ערוך כותב שלא לברך, שנהגו לא לברך פה, כן? הגרא אומר שכן לברך. אז זה השולחן ערוך, פה הגרא אומר ש... לא, סליחה, זה השולחן ערוך, פה אתם רואים הוא חושש לשיטת רבנותם, פה הגרא אומר כדעת התוספו והראש שכן צריך לברך. בסדר? טוב, מה עוד יש לנו? אדם שער כל הלילה. ער כל הלילה, מה יעשה בבוקר? כן, השאלה ידועה. אז ככה, לפי רבא ורבנו טעם הדין, צריך לברך. לפי מי שאומר שזה הפסק, זה כבר לא ישן, אז לא צריך לברך. אז מה עושים? אז מה שהרחיב הפוסקים, זה מה? לשמוע מאחר, כן? אז זה מה שהפוסקים אומרים, לשמוע מאחר. הרב עובדיה אומר פה שעדיף לברך בעצמו, כי מצווה בו יותר מבשלוחו. מה עושים פטנט? אומר רבי עקיבא איגר, בוא תישן ביום. אם אתה ישן ביום לפני שבועות, אז לפי הדעה הזאת אתה צריך לברך. לפי הדעה הזאת אתה צריך לברך. אז במילא תברך, תוכל לברך בכל מקרה. זאת אומרת, אם ישנת ביום של שבועות, כן, זה רק קצת בעייתי, כי כאילו יוצא שהיום הבא הוא כבר לא על היום הקודם, אבל אופן ככה יצא, כאילו החיוב שהיה לך על ערב שבועות נשמר, ואז בשבועות בבוקר תברך ותצא ידי חובת שתי הדעות האלה. בסדר, שמתם אפשר בגיב אגם את אותו טריק עשה גם עם הנטילת ידיים, שהוא פשוט אמר, אם אתה ישן ביום, שאם אתה יחס לשירותים ואתה מברך על נטילת ידיים, אז הוא גם אומר את הטריק הזה, שאם תישן ביום, אז ממילא אתה גם לדעה הזאת וגם לדעה הזאת צריך לברך בבוקר למחרת.
אחרי שאתה ישן?
מה זה?
אחרי שקמת, כאילו, אחרי
תפילה. כן, לא, מה זה, אתה ער. הרב אושר וייס, אני אקח עוד 3 דקות, הרב אושר וייס אומר... מה זה?
שם הבת כבר התחיל.
כבר התחיל?
כן.
טוב, אז מי שרוצה שיצא. הרב אושר וייס אמר שזה באמת מוזר איך קוראים לזה? שאדם שלמד תורה כל הלילה הוא זה שלא יכול לברך ברכות התורה. ודווקא זה שישן ולא אכפת לו בכלל מהתורה, הוא זה שיכול לברך ברכות התורה. כן, הוא אומר, זה יוצר אבסורד גמור. לכן הוא אומר ששווה לסמוך פה הרבה עקיבא איגר, שווה לסמוך הרב עובדיה להגיד שמצווה בו יותר משלוחו ולברך בעצמך ולא לשמוע מאחר. כן? וזה באמת, יש בזה צדק. עוד שתי נפקמינות זה לערעור ונשים. האם בערעור בדברי תורה גם כן צריך לברך או לא? כן? אם אנחנו מבינים שזה מצווה, לכאורה, כן? ערעור. אם זה מצווה, אז לכאורה גם על ערעור צריך לברך. אם אני מבין שזה שבח על החפצה של תורה, אז ערעור זה אולי לא. כי יש עניין של ודיברת בה, תדבר בדברי תורה, ולא רק תחשוב על דברי תורה. גם כאן, דרך אגב, לגבי ערעור, הפסק הוא ששולחן ערוך פוסק שלא צריך לברך. פה הוא הולך עם הדעה הזאת. אתם רואים שהשולחן ערוך מרצד פה על שני הכיוונים. קשה להכריע בדעתו מה הוא בדיוק סובר. בסדר? זה לגבי השולחן ערוך, יש... הגרא חולק, הגרא אומר שיש בזה מצווה, ולכן גם בזה אפשר לברך. שוב, אם זה מצווה, זה עדיין לא פותר לנו את הבעיה פה, אבל ככה הגרא מסביר, הוא פוסק שכן צריך לברך למרות זאת.
לא, שגם דעת השבח הוא אומר שירור זה כמו כתוב והגיד טוב במבלה, זה בראש כאילו.
נכון, אבל הוא אומר שיש בזה קיום מצווה, אבל זה לכאורה אם זה קיום מצווה, זה לא בדיוק הגדר שרצינו. ועוד אחרון, נפקמין הוא נוסף את זה נשים, האם נשים חייבות או לא. שוב, אם זה ברכת המצווה, אז אנחנו אומרים, נשים הן לא מצוות בזה, כי אולי זה זמן גרמה או משהו כזה. בכל אופן, לכאורה אפשר היה לבוא ולטעון שזה כל ברכות המצוות, שנשים יכולות לחייב את עצמן, אבל לא זה. אם זה על חפצה של תורה, אז לכאורה גם נשים יכולות להיות חייבות. ועל השבח של התורה, כן? על זה שיש תורה בעולם, של הבעלים שלהם יש תורה נניח או משהו כזה. בכל אופן, מה פוסק פה שולחן ערוך לגבי לימוד תורה לנשים? השולחן ערוך פוסק שהן כן מברכות ברכות התורה. וכאן יש כאלה שאומרים שבגלל שהן צריכות ללמוד את הדינים שלהם, אז גם בעצם הן מצוות בזה, ולכן לכל הדעות זה יהיה בסדר. זהו, זה לגבי העניין הזה. סיימתי. עכשיו אני מצטער שזה מהר יותר, אבל קיצצו לנו את השיעור הזה. זה מה שקורה. כאילו מצ...